מסכת עבודה זרה, מסכת שבת וסנהדרין ועוד. על הפסוק קומי רוני בלילה לראש השמורות. איפה הפסוק מופיע? קומי רוני בלילה. אז יש על זה גם סימן נתנו. מי שכבי עד קומי? שכבי. מקומי עד שכבי? קומי. שכבי, מתי אומרים שכבי? במגילת רות, בחג השבועות, שכבי עד הבוקר. קומי אומרים ביום תשעה באב, יהפך לששון ושמחה, ותעקר ממשלת הזדון מעלינו ומעל כל ישראל. אז יהיה קומי רוני בלילה לראש השמורות. אז קומי, למה? כיוון שהלילות קצרים. משבועות עד תשעה באב, הלילות מתקצרות. אז אין זמן מספיק ללמוד תורה. אז אומר לך שכבי, תישן קצת, תשמור כוחות, כדי שתוכל ללמוד תורה ביישוב דעת. אבל מקומי, מטו באב, ועד שנה הזאת שבאה עלינו לטובה בחג השבועות, שהלילות מתארכות, קומי, נקום בלילה, הבנת? אז תקח מקל ותלך תראה מי ישן, תעיר אותו. צעק לו קומי, קומי רוני בלילה. אז מי קומי עד שכבי, זה שכבי. אבל מי שכבי עד קומי, קומי. אז הגמרא אומרת, קומי רוני בלילה, מכאן שאין לימוד תורה של האדם, נרשם לו רק בלילה, אם הוא לומד תורה בלילה. ותכף תראה, המפרשים הסבירו את זה גם באופן טבעי, כיוון שבלילה שקט, אין מחירות, אין מכוניות, אין אוטובוסים, אפילו הליקופטר לא הוחק בשמיים, אין מחבלים, אין פיגועים, נמח שמם ואהבת זכרם, הם וכל אלה המסייעים באדם, כל השמאלנים האלה הארורים, ייקח אותם האופל. ועוד הפסוק השני אומר, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. צריך לדעת שכל הפרק הזה יש את חיל, הוא מדבר בשבח הנשמה. אז הרבה אומרים, הוא צוחק, כותב אשת חיל לאשתו ואומר לה שתפסיקו עם החנופות שלכם. שלמה המלך היה לו 1,000 נשים, ומה הוא אמר? אדם אחד בכל אלה מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. אז די, תעזבו אותם בשקט. הוא מתכוון לנשמה. הנשמה נקראת אשת חיל. מי ימצא, מי יש לו נשמה קדושה? אז מה היא עושה? ותקום בעוד לילה. זה אחד שבאמצע הלילה קם, יושב, נוטל ידיים ועוסק בתורה. ותיתן טרף לביתם, חוק נערותיה, זה לכל העולם כולו. מי שלומד תורה הוא מקיים את העולם. אחרי זה, מה הוא אומר אחרי זה? הוא אומר אחרי זה, תדע, שהלומד, כל הלומד, הגמרא ממשיכה ועומד, כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר, יומה מצווה אדוני חסדו בלילה שירו עמי, מי אמר את זה? ריש לקיש עליו השלום. ממשיך ואומר, בכל בית שלא נשמע בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. אתה יודע מה זה? נשרף, עולה בעלי אבות. ואם הוא לומד בכולל, ילמד גם בבית. אין דבר כזה שהקירות של הבית שלך לא ישמעו תורה. וכשהאישה לא שומעת תורה, אז היא לא יהודייה מסודרת. תדע, זה מתכון לצרות. אתה רוצה מתכון לברכות? אז בבית כל לילה תלמד תורה. איזה רבע שעה האישה תשתוק ואתה תעשה לה ותלמד תורה. זה אש אוכלתו. אני אספר לכם סיפור על הבוקר. היה מורבי עליו השלום, היה גר שם בבית הזה, ברחוב יונה, מאז באום בגדד. זה היה אותו הבית, רחוב יונה. שם הרחוב הזה, היו גרים בו כל מיני אנשים וגם חילונים. ערב הבחירות זה היה הכי יפה. היית רואה איזה כל המפלגות, היית רוצה לדעת איזה מפלגות יש, אתה תראה לפי השלטים, שיש בחלונות. היה פרוגרסיביים, והיה ציונים כלליים, והיה גם, היה גם גימל, לא, היה גימל דלת. גימל זה אגודה, ודלת זה פועלי אגודה. כן, דתיים לייט כאלה. והיה בית, היה בית גם כן, המזרוך ניקרס, והיה גם א', זה מפאי, והיה מם, מפם, מחשמם, והיה תף וו, אחדות העבודה, והיה חטא, חירות, והיה למד הליברליים, אחר כך נהיו באחד, והיה גם דגלים שחורים, זה נטורי קרתא, כל הסוגים היה. אז מה נזכרתי? היה אותו בית שהיינו גרים, אז השכן מעבר לקיר, בדיוק איפה שאבא שלי היה, שהיה בא הביתה בלילות שבת, היה ישן שם, אז הקיר שלו, מעבר לקיר היה שכן אחד שהוא עובד חברת חשמל. לא אזכיר שמות, היה ממשפחה דווקא של תלמידי חכמים, אבל לא ספרדי. בקיצור, האיש הזה היה הולך לבית הכנסת רק בשבת. גם טוב שהיה הולך לבית הכנסת. והילדים שלו, שלא תדע. בקיצור הדברים, והנה יום אחד, סוף סוף, הוא הלך ובנה, וקנה בית, הוא עשה מזרש בבית הדגל. אתה יודע מה זה, איפה זה היה בית הדגל? אתה לא יודע? בדוידקה. דוידקה, אז בנו בניינים שם. אז בנו בניין והוא קנה שם דירה, והוא בא להגיד לאבא שהוא הולך ואומר שלום. וברך אותו אבא והכל, ויאללה, רק שילך מפה, הלך לבית הדגל לגור שם. מיד במקומו הגיע יהודי אחד, משהו, חסיד סאטמר, רב נוטה הורוויץ, הלוי הורוויץ, ממשפחת השלה. והאיש הזה הגיע, זקן היה ושבע ימים, כבר חיתן את הילדים שלו, ואשתו הייתה מתקנת שידוכים. אני לא יודעת להגיד, אני עושה מתקנת, אני מתקן. בקיצור, אז הוא בא והביא איתו ספרים. אז הוא מסכן, זקן, איך הוא יסדר את הספרים? אז אבא אמר לי, נק, תעזור לו שמה, סדר לו את הספרים במדפים. סידרתי לו את הספרים, והתפלאתי לראות גם סידורי הרשע שהיה שם, ועוד כל מיני ספרים כאלה יפים וככה. ובינתיים הייתי מציץ בספרים גם, כי אני הייתי אוהב ספרים. ועד היום אני אוהב ספרים, אבל ישנים, לא אלה של היום. קיצור הדברים, טוב, אני חוזר אחרי איזה שעה, שעה וחצי, סידרתי לו את כל הארון, שתי ארונות, חוזר לאבא, אני רואה את אבא בוכה. ואבא אז היה חולה כליות, ואני לא יודע מה קרה. שאלתי את אבא, מה יש לך? היה בוכה. אז אמרתי לו, מה היה? אומר, אתה יודע, איזה זכות זה היום, זכות גדולה. היה לנו פה שכן שלא היה לומד תורה. היה לו איזה גלובוס כזה גדול, אז פעם שבית שהיו רוצים להראות שהם יענו אריסטוקרטים, אז יש להם גלובוס, זה כדור הארץ. והוא אתה רוצה לדעת איפה שוודיה אתה רואה פה. לפעמים הוא מצביע לך על קורדיסטן, אומר לך זה שוודיה, לא משנה. ואתה רואה את האוקיינוס האטלנטי ואת הים הכספי, והכל באנגלית, אנגליז, יענו, אסלי. בקיצור הדברים, ופתאום אין לו גלובוס ולא כלום ולא שום קשקוש, וזהו. אז אמר לי, אתה לא יודע, אני כל הזמן היה מולי, כל בית שאין משמיים בו דברי תורה, אש אוכלתו. ואני אמרתי לעצמי, או לרשע ואו לשכנו. אם יישרף הבית שלו יום אחד ותפואר בו אש, שלא יזיק לבית שלנו והילדים שלי הקטנים פה, מה אני עושה איתם? הייתי בוכה עליכם. היום ניצלנו, ברוך השם, השתבח שמו, לך תביא את התקרובת של מוצאי שבת, כל מוצאי שבת ימחלק לנו כל מיני בוטנים ואני יודע מה, וכל מיני פפיטס, אתה יודע מה זה פפיטס? כן, ביזר אומרים ביידיש, ביזר, זה זרעונים. וחילקנו וככה אכלנו ושמחנו והייתה שמחה גדולה. אז תמיד שאני פוגש את הסוגיה הזאת, אני נזכר מהמעשה, שכל בית שאין בו דברי תורה, יש אוכלתו ואוי לרשע ואוי לשכנו, השם מרחם, אבל פה היה טוב לצדיק וטוב לשכנו, זה מה שהיה. פשט, כן, 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 כמו שהגמרא אמרה במסכת שבת, אין הדלקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת. כן? אז לכן כל מקום שיש שם שריפה, יבדקו מה קורה איתם בשבת. הם כנראה מקלים באיזה הלכות בשבת לא נזהרים. בהחלט, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זכו לחיים. אז אומר, אם כן, יזהר האדם, שילמד תורה בבית וישים לו ספר מיוחד שיקרא בו כל לילה. ועוד, וכל העוסק בתורה שכינה כנגדו. תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא. וממשיכה הגמרא ואומרת, לא רק זה, אלא שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא ויושב מולו ושומע אותו. שנאמר, שפחי, המשך הפסוק, שפחי כמים ליבך נוכח פני אדוני. שפחי כמים ליבך, כמים זה תורה, תורה נשאלה למים. נוכח פני השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא מולך, אפילו בבית. ולכן זה מעלתו גדולה. ואשרי האדם המשכים והמעריב בדברי תורה. זאת אומרת, הן בבוקר שהוא קם, יושב ועוסק בתורה, גם בערב, שהוא חוזר הביתה, אז דבר ראשון, הוא לומד תורה, ואפילו שהוא למד כל הערב, והוא למד בבית המדרש, והוא גם לומד בכולל וכדומה, אני יודע מה. אבל לפעמים שם אוכלים עוגיות, לא לפעמים, בדרך כלל, וקפה עם הל וכל מיני זה, אז כאן צריך להשלים את לימוד התורה. משכה, כן. שמה אומר?
לילה.
מה הלילה? מה אתה רוצה ממני עכשיו? תגיד לי, בגלל זה אתה עוצר את כל הרכבת? מה קרה לך אתה? מה קרה לך היום? מה אכלת? מה אכלת? מה אכלת? הרי זה אומר, כל בית שעוסקים בו בתורה אינו חרב לעולם. אבל בית שלא עוסקים תורה בר מינן. אז אם כן, אם ראית בתים היום שמפרקים אותם בגלל שלא למדו שם תורה, היה בית בבני ברק אתמול שנפל, שמעת? באמצע הרחוב, פתאום, על תחנת אוטובוס, כל הבית נפל. חלקים, חלקים, נפל, כולו. אז זה אומר, אינו חרב לעולם, ומי שמבטל את הלימוד שלו כל יום שיש לו בבית, והוא מבטל את זה יום אחד, אומר הטור, עונשו מרובה. שימו לב. לכן ייזהר מאוד שזה כמו נדר. תכף נדבר גם על הנושא הזה של נדר. וכתב הרב מטה משה, מי זה היה הרב מטה משה? תלמיד רבנו שלמה לוריה, קשה לך להגיד את השם מלא, שלא יטעו אנשים. היה בזמן מרן בית יוסף. אז המטה משה כותב, תדע, שהאדם שלומד תורה בבית בלילה, שים לב מה הוא עושה. הוא אומר, זה הדומה לאדם שמקטיר קטורת, הוא מגיש אותה לשמיים. אז תראה איזה מעלה, מי שלומד תורה בלילה בבית. אז אפילו למד כל היום, קח עוד 5 דקות, עוד 10 דקות בבית, שב, תלמד תורה, ואתה נקרא מקטיר קטורת, ומגיש אותה למעלה לשמיים. כך כותב המטה משה, מדהים. הוא אומר, אחר כך המשיכו הפוסקים וכתבו שגם מי שלמד תורה כבר בבית המדרש, כמו שפה יש יהודים צדיקים, אני לא רוצה לפרסם אותם, אבל אתם יודעים, הם לומדים פה מהצהריים עד הלילה, הם לא הלכו, לא אכלו, לא שתו, לא כלום, יושבים ולומדים תורה עד סיום השיעורים. ואחר כך הם הולכים הביתה. אומר, שגם האדם הזה ישתדל בביתו ללמוד איזה דבר מסוים כדי שיהיה גם בבית תהיה תורה, כי כל לילה תקווה לך לימוד תורה. וכך כתבו, כך כתבו הראשונים ברבנו חיים פלאצ'י מביא, שידע אדם, שכל אדם שלומד תורה כל לילה בבית, ידע שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מחכה לו מתי הוא בא הביתה. אז תאר לך שאומרים לך שאיזה מלך או שר נמצא בבית מחכה לך, איך אתה רץ? אז כל שכן וכל שכן שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא אצלך בבית, כי אתה לומד תורה בלילה, אז תלמד תורה והקדוש ברוך הוא יבוא לבית כל לילה, כל לילה, והוא יושב מחכה לך לפני שתבוא. אז אם כן, כמה מעלתו גדולה, וכך כתב גם המגיד, ראיתי היום עוד פעם בפרשת אמור, בסוף פרשת אמור כתב שכמה מעלת הלימוד תורה בלילה אין ארוך אליה. והוא משבח את מרן, והוא אומר לו, תלמד 10 פרקים, וואי וואי, 10 פרקים משניות כל לילה, הוא אומר לו, תוסיף עוד, הוא אומר, תוסיף על מה שאתה לומד, תלמד עוד 10 פרקים. והוא נותן לו שם מוסר, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, מרן רבי יוסף קארו, יעמוד בתפילה הלילה, שתיפול הממשלה הזאת, ותתפזר לכל עבר, ולא יישאר ממנה, אפילו פירור. אומר לו שמה שתזכור מה שכתוב בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש, איזה זוהר של הפרשה שלנו, איזה פרשה אנחנו? לך לך. בזוהר לך לך מובא שם את הזוהר שלומדים בליל ברית יצחק. אלה שצדיקים וקוראים את זה כמו שצריך, לפי סדר, דף אחרי דף, עמוד אחרי עמוד, ולא מחלקים את זה ביניהם. אז שמה כתוב מעשה, היה בכפר תרשה, זה כפר שהיה ידוע בגליל. היה מעניין בזוהר, בשתי מקומות, יש שתי מעשיות שונות בכפר תרשה. אחד, פרשת וירא. שם מובא המעלה של אמירת הקטורת, כמה היא חשובה. שם כתוב שהיה מעשה כפר רבחה, הגיע לכפר תרשה, בגליל. והנה, אמרו לו שיש בר מינן מוקים, אנשים מוקים בחולרה. והתחילו, חלק מהם מתים, חלק מהם חולים, וחלק נראים שמתחילים לקבל את המחלה. אז הוא ישב והתחיל לדון שצריך לקרוא קטורת, עד שהוא היה מדבר עם האנשים שם, והנה הגיעו עוד אנשים ואמרו, פלוני מקום זה נפטר עכשיו, פלוני נפטר עכשיו. שמע את זה הרווחה, אמר מיד, לקח איתו 10 צדיקים מראי שמיים, והקיפו את כל העיר, 4 פינות העיר, וקראו את סדר פיתום הקטורת, התאו השם אלוקנו שהקטירו לאבותינו לפניך, את קטורת הסמים וכו', ואנה בכוח מזמור לדוד, ופסקה מגפה נעצרה ותעצר מגפה. אז אומר שהמעשה היה בכפר תרשה, אבל מעשה אחר היה בכפר תרשה, פרשת לך לך. היה מעשה שמה זו מתאר שרבי אבא ורבי אלעזר ורבי יוסי היו הולכים יום אחד בדרך לכפר תרשה, בדרך קצת קשה, לא סלולה, בגליל העליון. והנה זה איש אחד היה הולך עם חמור ונראה כמו ערבי והולך מחמר אחריהם. אז אמר להם, בבקשה, אתם רוצים ללמוד איתי או שאני אלמד איתכם, מה אתם רוצים? אמרו, הם לא יודעים, הם יודעים תמיד, זהיר אותם רבי שמעון, לא עם כל בן אדם שמדבר איתך בדרך תדבר, כי אי אפשר לדעת, לפעמים זה שד, לפעמים זה בשר ודם, לפעמים זה גוי, לפעמים זה רוצח, לפעמים זה איש טוב, אי אפשר לדעת. אז הם בהתחלה לא התייחסו, לא דיברו איתו, אבל הוא זרק להם כמה חידות וכל מיני דברים, ולאט לאט עד שבסוף הם הגיעו למקום שהיו צריכים לשבת, כי היה שמש חזקה, ישבו תחת האילנות, וגם הוא בא ישב לידם והתחיל לדבר איתם דברי תורה. ואמר להם, אני יודע שלא רציתם להתחבר איתי, כי לא ידעתם מי אני, אבל תדעו שאני יהודי ואני יודע תורה, ובואו נדבר, נהיה ביחד, שנהיה בצוותא, נהיה 4, זה יותר טוב מ3. ואז התחילו לדבר דברי תורה, ואחר כך הלכו לאכסניה, הגיעו לאכסניה, והנה רואים את האיש הזה שהוא נמצא באכסניה כבר, לפניהם כבר בא, אמרו עוד פעם זה בא עלינו עכשיו עם כל מיני חידות וחידונים. בקיצור הדברים ישבו שם, בא לאכסניה, קיבל אותם בפנים סבר פנים יפות, שילמו לו עבור הלינה באותה לילה, אז הוא הביא להם גם ארוחת ערב, משהו שיאכלו לפני שישנו. ישבו לאכול, אז הם שאלו אותו, החכמי הזוהר, תלמידי רבי שמעון, האם יש לך פה תרנגול? אמר להם, לא, אין לי תרנגולים פה אצלי, יש לי עיזים. אמרו לו, אבל אנחנו צריכים תרנגול שחור. מה, למה אתם צריכים אותו? אמרו לו, התרנגול שחור יודע בדיוק מתי חצות לילה, הוא צועק קוקוריקו מאיר. ואנחנו שכחנו להביא איתנו את התרנגול, ולכן אנחנו... אז היה סיפור פעם בירושלים, אתה יודע מה היה המעשה בירושלים? היה אחד, היה לו תרנגול, תרנגול כל בוקר היה צועק בשעה 5, קוקוריקו. והיה לו שכן מלמעלה, שכן הוא פקיד במשרד הפנים, נענו איש שקטיר, איש חשוב, מי שהיה פעם פקיד ונחשב. אז זה היה מתעצבן, היה אומר, התרנגול שלך מאיר אותי ב5 ואני רוצה לקום ב7, אני ישן מאוחר. יום אחד בא בעל הבית לבית, רואה שהשכן לוקח את התרנגול ומתחיל לסובב לו את הראש. הוא אומר לו, מה אתה עושה? אומר, אני מכוון אותו לשעה 7. תרנגול ערבי, מה עושה? אז זהו, עכשיו הוא לא קם, לא ב7 ולא ב5. גמרנו. אז זהו, אז בקיצור, אמר להם, לא, אני, היה לי פה פעם סבא אחד שהגיע פה לעיר הזאת, לכפר שלנו. והסבא הזה היה תמיד חכם, והוא הביא איתו תקלה. מה זה תקלה? זה משקל. פירוש המילה תקלה, משקל. תקלה בטט, תקלה. בקיצור, אז הוא אמר, והוא הביא את זה, זה נמצא אצלי פה במחסן, אתם רוצים, אני אוציא לכם. אמרו לו, כן. הוציאו, ברר, זה לא פחות ולא יותר, זה שעון מים. מה זה שעון מים? זה כלי שהוא הולך בצורה מאוזנת, יש לו, קוראים לזה? מוט נחושת, ככה מכוון בדיוק, יש עליו מספרים. והוא שם אותו באמצע, בדיוק במרכז, צד אחד של המוט יורד איזה כלי, איזה כמו איזה פינג'ן כזה גדול, שיש לו מים, יש בתוכו מים, מתחתיו יש חור קטן, נקב קטן, והוא עושה טיף-טיף, מוריד טיפות מים. עכשיו יודעים את השיעור בדיוק כמה מים למלות, עד המלא, עד למעלה. כשהוא מגיע לחצי, הוא... עולה, הוא מתרוקן חצי, הוא עולה למעלה, זה משקל. בצד השני שמים לו משקולת. אז המשקולת היא שוקלת חצי מהמים. כל עוד המשקולת היא חצי מהמים, היא נמצאת במקומה. והמים נמצאים למעלה. עכשיו, כשהמים מטפטפים, אז הוא מכוון את זה באיזה שעה בדיוק, נגיד 3 שעות לפני חצות, 4 שעות לפני חצות, הוא היה מכין איזה 3 שעות לפני חצות, וזה מטפטף, ואז הוא אומר לו, בחצות המים יורדים, מגיעים בדיוק לחצי, ואז התקלה מהצד השני נופלת, כי המים עולים למעלה, כל הזמן המים נשאו אותה. עכשיו, המשקל השתנה, המים עולים, ואז הגולה הזאת שלה, יש שם כמו גולה, של הברזל הזה, יורדת על הצלחת בכל נפץ אדיר, וכל בני הבית מתעוררים. נהיה צלצולים, משהו שלא שמעת בחיים. ואז כולם מתעוררים, וזה לילה, אמרו לו יופי. וכך הוא עשה, הוא הכין להם את זה, אמר להם, וזה הסוד, ואז הם ישבו, היו עירים, היו עירים, מחצות הלילה, נטלו ידיים, וישבו ללמוד תורה. והנה הם רואים, תוך כדי שהם לומדים, שמאחריהם בא בעל הבית, והוא מציץ עליהם. ברר שהוא תמיד חכם היה, רק הוא לא גילה את עצמו, עשה את עצמו סתם אדם בעל אכסניה. אז ראו, והוא שאל אותם גם כמה שאלות חשובות וכו', והוא ענו לו. בסוף הוא המשיך לקרוא, אמרו לו, מה, הגיע עוד מעט זמן תפילה, תפילת שחרית, אמרו לו, מה העניין? אמר להם, שאשתו ילדה בן, ומחר בלילה אתם תהיו מוזמנים כאן להילולה עם בעל הברית, שהוא אליהו הנביא שיבוא לכאן מחר, שהזמנתי אותו לכאן. אמרו לו, כן, טוב, אז נשאר פה עוד לילה אחת. אבל מה יהיה? אנחנו צריכים ללכת, צריכים לקנות אוכל. אמר, לא, אל תקנו אוכל, אני אדאג לכם הכל, ויש לי ברית, וגם תהיו אצלי בברית, אני אשמח מאוד. כי הם היו עוסקים גם בענייני ברית מילה. וזה הזוהר של המילה שאנחנו לומדים בליל ליל ברית יצחק, זה הזוהר הזה. זה בדיוק, תראה ההמשך, פתח ידך ואמר, פתח ידך ואמר. כל אחד אמר איזה פסוק, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדם עם, ויהי בדרך במלון, ויפגשו השם, ויבקש עמיתו, וכן על זה הדרך, וצב השם את יהושע שוב מול, מול את ישראל שנית. כל הסוגיות שיש על המילה, הכל מובעים שם, הוא דיבר איתם שם בכל זה. אז שם הוא שיבח אותם מאוד שהם לומדים כל הלילה. אז אומרים הפוסקים, מפה תלמד כמה מעלת לימוד תורה בלילה, שהיא מבטלת כל המזיקים. ולמה הם למדו בלילה? כיוון שזה ליל הברית. ליל הברית צריך לדעת שבא סתרא אחרא אשתו של השטן מכבודו ועצמו. והיא מנסה לעשות הכל לקלקל שהילד הזה לא יצא צדיק ולא יצא טוב. ולכן הם מתגברים אז בלילה, ולכן יושבים בלילה הזה שלפני הברית ועוסקים שם בתורה. אז הרב קטמפז, מי זה היה קטמפז? הבנו שמעון לוי, בעל השיר בר יוחאי, שאתם אוהבים לשיר תמיד כשאני נהיה ספר. אז שם הרבי שמעון לוי כותב בקטמפז, שתדע שעיקר הדינים מתעוררים בתחילת הלילה. ולכן בתחילת הלילה אדם יושב יעסוק בתורה ולא יישן על מיטתו וכל מיני דברים כאלה, או אוכל או מפטפט וכדומה, אלא יושב וילמד תורה. ולכן אומר תלמד מפה מרבי שמעון בר יוחאי, שהוא תיקן שילמדו תורה בלילה שלפני הברית. זה יותר מהכל צריך הלילה הזאת לנו להתעסק בלימוד תורה, וזה מעלה ללומדים עצמם. יש מעשה, הרב חידה מביא, שהיה מעשה לפני 400 שנה בתוניס. היה הרב צמח צרפתי, סיפרתי לכם. הרב צמח צרפתי היה גאון גדול, בקיא בכל השעס בעל פה. והיה כותב שיטות על השעס, כל הפירושים. והיה בקיא בכל מקום שתשאל אותו בתלמוד, היה יודע. והיה שם בבית הכנסת, היה להם שם כמו גניזה. מה זה גניזה? כל מי שהיה לו חידושים וכדומה בכתב יד, שם שם בארון. והיו באים אנשים, מחטטים, יושבים, פותח, מוצא חן בעיניו משהו, קורא. והכל כתב ספרדי עתיק של פעם, חצי קולמוס. נוס קלם, היו קוראים לזה. לקיצור, הוא הרב צץ ופרח, היה בא והיה לוקח איזה חוברת, פותח אותה, מסתכל. לפעמים לא מוצא את חן בעיניו, חזיר אותה, לוקח אחרת. לוקח אחרת, מוצא משהו, חידושים נפלאים מאוד. והיה כותב הגאות בצד, מה שהוא נזכר ומה שלמד בבית אבא, בכל מסכת שהיא. והנה יום אחד פתח איזה חוברת, היה שם חידושים נפלאים מאוד. אבל באמצע היה שם חורים. מה זה החורים האלה? באו עכברים שם ואכלו את החידושים. אז הוא לא יכול לקרוא מה כתוב. תעצבן, כתב שם למטה. כאן חסר מפני שאכלו הוא העכברים. אלה העכברים האלה של חברי הממשלה, הבנת? הנה עכברי ראשי נינו. דאחלה משופרה דשופרה ולא שווקה אלא נדחה והצולע. זאת אומרת, העכברים רשעים, איפה שיש חידושים יפים, אוכלים אותם. ומה משאירים? את החידושים הפחות חשובים. אז ככה היה, והחותם, צץ ופרח, צץ צמח צרפתי. אומר הרב חידה שרבי צמח צרפתי חלה שהיה בגיל 60 ונטה למות, והרופאים לא מצאו רפואה למכתו. אז הוא אמר, בסדר, הרופאים לא מצאו, אבל הקדוש ברוך הוא ימצא. התפלל השם יתברך, אמר לו ריבונו של עולם, הוא מקבל עליו בלי נדר, שכל ברית מילה שתהיה פה בעיר, בלילה שלפני הברית, אני מתנדב ללכת לבית היולדת, לשבת שמה לקרוא וללמוד תורה כל הלילה, חינם אין כסף, בשביל שהילד יהיה שומר בריתו. וכך היה עושה. ואחר כך האריך ימים וזכה, ועלה לארץ ישראל ונקבר בהר הזיתים, ומנוחתו כבוד בירושלים ירח קודש. אז כאן ילמד האדם כמה מעלת אותה לילה חשובה ביותר, ולא ייתן לאנשים או לנשים לבוא להשתלט עליו ולעשות שם כל מיני סעודות וכל מיני דברים בטלים, אלא רק נטו לימוד תורה. רוצים לעשות סעודות, תשלח אותם להונולולו, שם יעשו באיזה בית מחזר, אבל לא אצל הילד התינוק. הילד עכשיו נולד. אז אם כן, מכאן ראינו כמה חשוב לימוד תורה בלילה הזה. אז צריך להיזהר מאוד 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 ללמוד תורה לעיקר הדינים בלילות, כיוון שבלילה, כמו שאמרנו, אז קורה מה שקורה. בא הרשש ואומר, תדע שבלילה, בלילה באמת, כמו שלמדנו אתמול, שלימוד הלילה, החצי הראשון של הלילה, הוא פחות טוב. כיוון, אומר רבנו הרשע, שעצמות הנפש והרוח והנשמה והחיה והיחידה, אלה חמישה חלקים שיש לנשמה, הם מסתלקים מיד מתחילת הלילה. ולמה נמצאים איתם? מתי הם כן נמצאים? שאתה עוסק בתורה. אבל גם כשאתה עוסק בתורה, זה לא הם העצמותם העיקרית. עצמותם העיקרית, הם עולים למעלה כדי להתחדש ולקבל אור ליום הבא. מתי הם יורדים? בחצות הלילה. אז חצי הלילה הראשון זה לא כל כך משובח. אבל בכל זאת, אמרתי לכם שהדברי שלום זה בנכדו של הרשש, רבי רפאל אברהם שרבי עליו השלום, הוא כתב שאנחנו כן לומדים בתחילת הלילה, מפני שאם אנחנו נלך לישון, מי יודע מתי נקום. ועיקר הלימוד זה בחצות הלילה, לכן כדאי לאדם להיות ער בתחילת הלילה, על צד שבחצות לילה הוא יישאר ער, ויעסוק בתורה אפילו כמה רגעים אחרי חצות, ויחשב לו מעלה גדולה מאוד. כך כתב גם רבנו תם, היום ראיתי גם רבנו תם עצמו כותב, בספר הישר, שתיקון לתקן, ככה הוא כותב שם, פלא פלאים, שלתקן את מה שפגם בריאות, בעיניים, שיסתכל במקומות שאסור להסתכל, אז על ידי לימוד תורה בלילות, מכפר לו ומטהר את העיניים. וזה מה שכתב הרב חידה, מה אתה אומר?
ככה זה לא חייב תיקון כזה כל הלילה.
אפילו, אפילו. אפילו. הוא כותב שם שזה מה שכתב הרב חידה. וגם יהיה לנו בבוקר של הושענא רבה ושבועות, שהלימוד הזה שלמדנו יהיה תיקון לפגם הרעות, לעוף הנקרא רעה, שהאדם מתגלגל בעוף הנקרא רעה, ששם השם ישמור, זה צער גדול לנשמה, ותיקון על מה שיסתכל במקומות שאסור היה להסתכל, שם הצילנו. אז לכן, הוא אומר זה אחד המה. רבי יוסף חיים כתב, אחד התיקונים גם, הוא כתב שילך איפה שיש אור הלבנה, בזמן שאור הלבנה מאיר, אבל לא פנסים של העירייה, ושמה, ויקרא פתח אליהו. יקרא פתח אליהו לאור הלבנה, זה אני ראיתי בכתב ידו ממש, של רבי יוסף חיים. ואז יחפר לו על מה שיסתכל בעיניים, פגם בעינין אילאין. כי העיניים הם במקום מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה. לכן צריך להיזהר מאוד. שלא יסתכל במקומות שאסור להסתכל. אז על ידי הלימוד תורה בלילה, העיניים סובלות קצת, וזה טוב, זה מחפר ומתהר את העיניים. אז לכן הדברי שלום כותב, שאפילו בתחילת הלילה, שזה לא כל כך מעלה חשובה, בכל זאת תהיה ער ותשב תלמד, כדי שהשם יתברך יעזור, והוא לא יעזוב ולא עושה ותמים. אתה לפחות אתה יושב לומד, יש אחרים שלא לומדים בכלל, אז לפחות אחסן מן בלש, אתה, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. זאת אומרת, לכן, יזהר האדם, וישתדל מאוד לעשות את מה שצריך לעשות. ולכן, כך יעשה האדם. הרב כנסת הגדולה, ראיתי שהוא כתב שמה, שהיו מנמנמים, הוא אומר, אלה שלומדים תורה, יש כאלה, היה בזמנו גם כן חסידים, בעיר איזמיר. היו הרבה חסידים, גם רבי חיים פלאצ'י הכר קודם, הוא היה אמנם אחריו. הכנסת הגדולה היה לפני 400 שנה, בן חיים פלאצ'י היה לפני קרוב ל-200 שנה, 150-200. אז היה שם באיזמיר, היו כאלה חסידים ואנשי מעשה, אבל יש ביניהם גם עמי הארץ, שהיו נשארים ערים כל הלילה, לומדים תורה. אומר, אחר כך הייתי רואה אותם, גם כותב בכנסת הגדולה, אחר כך אני רואה אותם בקריאת שמע, הם מנמנמים. אז מה עשינו? מדלגים באיכה, מדקדקים באיכה, מדלגים בקריאת שמע, קריאת שמע דאורייתא. אז לכן, אומר אחד שיודע שהוא רואה שהוא נרדם בתפילה, לא יעשה כך. אלא ילך ישן איזה שעתיים, שלוש, כדי להחליף כוח, אחר כך יושב ילמד תורה. אז לא יעשה כן, אלא לפי הכל יעשה לפי היכולת.
אם הוא לא יודע ללמוד, הוא קורא תהילים, נחשב לו כ...
כל דבר שהוא ילמד, הוא אפילו יושב ושומע אנשים לומדים. אתה היית פה אתמול? היית? כן? אז מה למדנו? שיש, היה בתי כנסת, כל אחד למד משהו אחר?
לא היית.
בשביל זה אתה שואל, כן. פלאתי עליך, כי אתה איש שזוכר הכל. כן, בור סוד שאינו מאבד טיפה. כן. טוב. אז בקיצור, מכאן אדם ילמד כמה צריך לשים לב על כל העניינים האלה, ולא לעשות מצווה הבאה בעבירה. כך כתב גם רבנו חיים פלאצ'י, הוא הביא אותו בכנסת הגדולה, הביא אותו בתוכחת חיים, פרשת בו. עוד פעם, למה פרשת בו? כי שם כתבו על חצות הלילה. מכת בכורות היה, נכון? אז כותב רבי חיים פלאצ'י שיזהר האדם להיות ער בחצות, אבל כל זה בתנאי שאחר כך יוכל להתפלל כמו שצריך. אבל אם יודע שלא יכול להתפלל טוב, ילך ישן, יחזיק כוח, ואז יבוא להתפלל כמו שצריך, בזמן שיכול להתפלל כמו שצריך. עכשיו עוד דבר אחד, צריך לדעת רבותיי, כל לימוד קבוע שהאדם קובע לעצמו. ומה זה לימוד קבוע? יש בזה מחלוקת הפוסקים. לכן צריך להיזהר, שהאדם הולך לאיזה שיעור תורה, והוא חושב ללמוד שם, יעשה תנאי בפעם הראשונה, שאם אני מאיזה סיבה שלא תהיה, אפסיק לבוא ללמוד פה, או מאיזה סיבה אני לא אוכל להיות, אני מודיע מראש, אני מראש מתנה שזה בלי נדר, ולא יהיה עליי שום נדר ושום אבון. ואז יכול לזה. ואם לא, הוא היה שם אפילו שלוש פעמים, ויש אומרים אפילו פעם אחת, וחשב להמשיך לשבת שם, ואחר כך הפסיק, חייב לעשות התרה בפני שלושה. אחרת זה נדר דאורייתא. למה? המשנה אומרת, המשנה אומרת, האומר אשכים בבוקר ואקרא פרק זה ואשנה משנה זו, נדר גדול נדר לאדוני אלוהי ישראל. מספיק שאמר בפה שלו, מחר בבוקר הוא קם ומשכים והולך ללמוד תורה. אז הוציא מהפה. אותה דבר, אמרתי לכם כמה פעמים, הוא אומר, אמא שלו אומרת לו, מה זה, הרבה זמן לא באת לבקר אותי, אמא, מחר אני בא אלייך. הוא אומר, נדר. יגיד לה, בלי נדר אני בא אלייך. כי אחרת זה נדר, זה מצווה. כל דבר של מצווה, אפילו פעם אחת, בפרט אם הוציא מפיו, מספיק שאשתו שואלת אותו איפה אתה הולך, הוא אומר לה, הוא משקר עליה, הוא אומר לה, אני הולך לבית הכנסת, אני הולך לשיעור, והוא לא הולך לשיעור. אז הוא משקר וגם נודר בנדר חינם. אוי ואבוי, איזה עונשים בר מינן. אחר כך הוא בא, למה יש לו צרות? למה? הוא גרם. אז עכשיו צריך להיזהר. בכל השיעורים האלה, האדם יאמר מפירוש, אני מתנה מעתה ועד עולם, שכל השיעורים האלה שאני משתתף בהם הם לא נדר ולא קביעות. מתי שלא אוכל, אוכל לבטל אותם, ולא יהיה עליי אבון. ככה הכל יהיה בסדר. אז כל לימוד קבוע צריך לעשות תנאי מראש. לא יתנה מראש, ביטל עבר על נדר וצריך התרה. כן, ניזהר. אלא אם כן, אתה שאלת שאלה אחרת. זה דבר שלא מצוי. למשל, פתאום יום אחד מאחד הימים והרגיש לא טוב ולא בא. אז זה אנוס. או אחד הימים, הבן שלו הלך, עשה חתונה. אז מה הוא יעשה? יגיד לי, כל הלילות, אז הבן יגיד, אני לא יודע כבר באיזה לילה לעשות את החתונה. כל הלילות שלך אתה הולך לשיעורי תורה. אז הוא הלך אותה לילה לשיעור, לחתונה, ומחר בלילה הוא כן יבוא לשיעור. אז הוא לא מבטל את השיעור. כיוון שהוא לא מבטל את השיעור, אלא מה שהוא הלך היום, מפני שהיום הוא היה נאלץ ללכת, לא צריך התרה. מתי אני אומר לו לעשות התרה? כשהוא מתחיל לעשות משחקים ופעם בא ופעמיים לא בא. זה כבר בבעיה. ולכן מראש, מראש ילמד האדם את בניו מראש להגיד בלי נדר אני לוקח את עליי את המנהג הזה בלי נדר. אני הולך למשל, שואל אותו מישהו, ביום פלוני? הוא אומר, לא, ביום פלוני הולך לרב פלוני, הוא נותן שיעור. אמרת כבר, נהיה נדר. תגיד, אני בלי נדר הולך לתת שיעור, לשמוע שיעור. או בלי נדר, תגיד בפעם הראשונה שאתה הולך, איך שתלך, מצחים בעיניך השיעור, תגיד, אני בלי נדר, כל שבוע אבוא, אבל מתי שירצה אני אפסיק אותו. לכן, יזהר מאוד האדם בזה שלא ייכנס לאיסור נדרים, השם ישמור מה שכתוב על זה. בעוון נדרים, בר מינן, אשתו מתה, בניו מתים, אחרי זה לווה ואינו משלם, ועוד כל מיני צרות אחרות שלא תדעו, ושלא יהיה לא עלינו, ולא עליכם, ולא על אף אחד מישראל. בסדר? אז כל לימוד קבוע, ייזהר, לומר תנאי מראש, גם שיעורים של שבת. כן, מה רצית? מה?
אחד אמר שהוא בוחר ש"ס,
נו?
בלבלו אותו ורוצה
לקרוא
משהו אחר, זה
משוגע. אני שולח אותו עם הפניה, תביא אותו אליי, שלח אותו הפניה.
שאלה רק,
כן.
גם אם הוא לא קיבל על עצמו שזה יהיה מנהג שלו, זה עדיין נדר? כאילו אם הוא עשה את זה לתת?
מספיק שהוא הלך לשם, ואפילו לא הוציא מפיו, והוא חשב בפיו וגמר בליבו לבוא גם מחר, זה נהיה נדר. תודה. אז אכן צריך להגיד בלי נדר או לעשות התרה, לבקש התרה על זה.
אבל יכול לעשות אחד על כולם?
מה על כולם?
יכול להגיד לבקש אחד על כל השיעורים שהוא
הולך?
או כל אחד בנפרד?
לא, על כל השיעורים. כל, הוא עושה לעצמו, לעצמו על כל השיעורים. כן, מועיל, מועיל. לא מועיל. התרה של ראש שנה ויום כיפור ושל יום שישי, ליל שישי פה, זה על נדרים שנשכחו מאיתנו. אבל דברים שהוא זוכר אותם, זה לא מועיל. אז מה הוא יכול לעשות? להגיד לאחד המתירים בשקט, תכוון עליי שאני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר על דבר זה וזה. יגיד לו בפירוש. ואז יכול להתיר לו את זה. השח כותב, שבאמירה לבד זה כבר נהיה נדר. כך כותב שפתי כהן. שבאמירה לבד שאמר אני הולך, זה כבר נהיה נדר. הרשב"א כותב שגם אם לא הוציא מפיו, אלא רק אמר בליבו, אלא בליבו, בליבו גמר ואמר לליבו שהוא הולך, אמר לעצמו בינו לבין עצמו, אז זה כבר נקרא נדר. בכל אופן צריך להיזהר בזה, ובכל מקרה שאדם כבר הלך ורוצה ללכת שוב, וחושב ללכת שוב, אז צריך שזה יהיה נדר.
גם אם הוא
זה כל... עוד פעם?
לגבי תשלום, אם התכוונתי לשלם 100, הוא אומר לי 80. ובנינו גמרתי 100.
על מה?
תשלום, אני רוצה לשלם למישהו משהו.
מה אתה משלם לו? לא הבנתי.
נגיד, הלכתי לספר.
ספר זה משהו אחר, מה קרה? זה דרך העולם שעושים, איך קוראים לזה בערבית, אני יודע. עושים שוק מזרחי, כל אחד מציע מחיר. זה לא, ודאי שלא. כן, לכן אני זהר מאוד להגיד בני נדר. עכשיו, הטור כתב שאדם שהיה רגיל, נגיד, ללכת לשיעור תורה, באותה לילה לא יכל ללכת, ישלים את הלימוד בבית, בינו לבין עצמו. אומר, וזה יועיל לו. אבל לגבי שאר הימים, אם הוא רוצה לבטל, אז צריך לעשות התרה. כן. עכשיו, דבר נוסף. ספר שער המצוות. רבנו ארי כתב בפרשת ויתחנן. שם כתב רבנו ארי שאדם ייזהר לא לקרוא מקרא בלילה. אבל אני נסביר את ההלכה. זה מדובר בתנ"ך, שהוא לומד תנ"ך לבד בלי מפרשים. שזה תורה שבכתב, זה נקרא כל התנ״ך, כל המקרא, תורה שבכתב. תורה, נביאים, כתובים, כולם. עכשיו, זה בלילה לא לומדים, בלילה זה כל הלילה. לא משנה לפני חצות, לא משנה אחרי חצות. מה יוצא מלא, שזה לא בכלל זה? כל הקטעים שבתפילה. דוגמה, אנחנו אומרים לפני התפילה השם צבאות עמנו, ואומרים, והוא רחום, ואומרים שיר למעלות אחרי, לפני עלינו לשבח, ואומרים אחר כך פסוקים של קריאת שמע שעל המיטה, נכון? ואם אדם צריך לנסוע, אז הוא אומר תפילת הדרך ואומר פסוקים, זה לא בכלל זה. מוצאי שבת, הוא אומר ויתן לך אלוהים איתה לשמיים משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, ועוד שמע, שתי דפים, מלא פסוקים. זה לא בכלל זה. למה? זה תפילה. זה בגדר תפילה. תפילה, אין בזה איסור של קריאה, קורא מקרא בלילה. וכן, אז זה הדרך. בתוך הסעודה, יש כאלה הרבה שלפני ברכת המזון, הוא אומר למנצח מנגינות, הוא אומר על נערות בבל. כל אלה, זה דרך תפילה, מותר. זה לא בכלל זה. ויש לנו כאלה הרבה, אותה דבר פסוקים שאומרים ועולו ושפיזין, אחרי זה אומרים ואברהם זקן, ויזרע יצחק בארץ ההיא. כל זה, זה גדר תפילה, לא, לא בכלל זה. מי לא בכלל האיסור הזה? נשים פטורות, יכולות לקרוא מקרא בלילה, אין בעיה. ילדים למטה מגיל מצוות, מותר להם. מי שהתפלל ערבית מוקדם בפלג המנחה ועדיין לא היה לילה, לא היה צאת הכוכבים, יכול לקרוא עדיין. לילות שבת, לא בכלל זה. והוא הדין ליל יום טוב, לא בכלל זה. אבל לילות ראש חודש, לילות חול המועד, הם בכלל זה. זה נקרא חול. לכן, ייזהר בזה האדם. וגם כתבו הפוסקים, גם המקובלים כתבו, שמי שנמצא בבית, גם גבר, שנמצא באיזה מקום, נתקלע לאיזה מקום, ושם אין מה ללמוד, חיפש, לא מצא שום ספר, ומצא רק תנ"ך או תהילים, מותר לו ללמוד, למה? כדי שלא יבטל, כי אחרת הוא יושב יבטל מתורה. אז מה עשינו? הוא לא לומד תורה, נקרא נזוף. לכם מותר לא ללמוד תורה כדי לא להיות נזוף. פרשת וישלח מוצאי שבת. זה משהו באמצע כזה. כן ולא, רק אם יש דבר דחוף. לא כל מוצאי שבת. זאת אומרת, אם הוא צריך, חס ושלום, לעבור איזה טיפול רפואי קשה באותו שבוע, יאמר. וכן, אם הוא צריך לנסוע או להיפגש עם איזה שר, או איזה מלך, או איזה דבר גורלי, זה אפשר לומר וישלח, עד במאה קיסיתא. שמה כך כתב רבי אליהו איתמרי, זכותו תגן עלינו. אז אם כן, איך שיהיה, כל הדברים האלה צריך האדם להיזהר, ולמה? ולא אומר האדם, אני לא מקפיד, זה מקובלים. טיפש מישהו, מחילה מישהו אומר כך. למה? כי רבנו ארי כותב שזה אתה מברר בתוך המקרא. הלימוד תורה שאנחנו עושים הוא מתקן. ויש ארבע מדרגות בלימוד. יש מקרא, שזה מתקן גם בעשייה. אחר כך יש משנה, מתקן ביצירה. אחר כך יש תלמוד, זה מתקן בבריאה. אחר כך יש זוהר, זה מתקן באצילות. עכשיו, זוהר אתה יכול ללמוד כל שעות היממה. אין שום בעיה, כי זה בעולם האצילות. אותו הדבר גמרא, זה בעולם הבריאה, זה מדרגה פחות, אתה יכול תמיד, בכל שעות היממה. אותו הדבר משנה, אתה יכול ללמוד תמיד. אבל מקרא, מקרא לבד, פסוקים, זה אל תקרא בלילה, למה? לילה זמן תוקף הדינים, כמו שלמדנו עכשיו. שהם הדינים, ברוך הבא, הדינים מתחילים, התחלת עוד פעם את ההקפות. אז הדינים מתחילים מתי? מתחילת הלילה, למדנו עכשיו, שהם מתחילים לשום את הדינים והם מקטריגים על האדם. לכן צריך להיזהר, לא להתעסק עם החיצונים, כי למה? מי שקורא מקרא מתגרה בהם. אתה מתגרה בהם. אז ביום אתה יכול, אתה תנצח. בלילה אל תתעסק איתם. וכאן יש ויכוח בין הרב חידה, נשאל את השאלה הזאת. נשאל, כיוון שהיה מנהג בבית אל, לא הרשש, זה לא מנהג הרשש, הרבה מערבבים. אחרי שנפטר הרשש, היו כל מיני מקובלים, לא תמיד היו מוסמכים, סליחה שאני אומר כך. והם היו כן לומדים תהילים בליל שישי, אחרי חצות לילה. והרב חידה לא מצא חן בעיניו, הוא היה נמנע. אז הוא כותב, יש לו תשובה ביוסף אומץ, סימן, אם אני לא טועה, נון דלת. שמה ככה הוא כותב, הוא כותב שאם מי ששואל אותי, אני אומר לו לא לקרוא. אבל מי שאני רואה קורא, אני לא מעיר לו. רבי יוסף חיים כתב תשובה על זה גם כן בשו"ת רב פעלים, ושם הוא העריך בזה והביא גם את דברי הרב חידה, אבל הוא כתב שאם אני רואה מישהו אני אומר לו שלא כדאי לו, כי זה יכול לקטרג עליו, זה שהוא לומד מקרא ביום, בלילה. ולכן השתדל האדם ללמוד פתח אליהו, ללמוד כל מיני משניות, כל מיני הלכות, שולחן ערוך, מוסר, יש ספרים היום בכל מקום, מצוי ספרים, אז יכול למצוא ספרים. אבל מקרא, לא לקרוא חוץ מלילות שבת ולילות חגים, ששמה אין בזה שום בעיה לקרוא את המקרא הזה. לכן גם, הרי גם תיקון חצות, תיקון חצות אנחנו אומרים, תיקון רחל, את כל הסדר שזה מקרא על נערות בבל, מזמור לאסף וכל זה, כל זה אדם יזכור לקרוא כמו שצריך, בפרט בימים האלה. ואנחנו צריכים כעת הרבה 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 סייעתא דשמיא, שקמה לנו ממשלה של רשע, שכל דבר שקשור לדת ולתורה הם נלחמים. הם לא יכולים, יש להם שנאה לתלמידי חכמים בצורה חולנית, הם חולי נפש. והגמרא אומרת, יותר מי ששונאים אומות העולם את ישראל, שונאים עמי הארץ את תלמידי חכמים ונשותיהם יותר מהם. כך אומרת הגמרא. לכן אנחנו צריכים להיזהר, לדעת, זה שעת מלחמה עכשיו. אז הרבה שאלו אותי, מה קרה שחתמת? כן, חתמתי, זה מלחמה. תבינו רבותיי, זה מלחמה נוראה. שהם קמו עלינו, את הכותל הם כבשו, נתנו לרפורמים הטמאים. את כל מקומות הקדושים, את הגויות הגמורות, הביאו אותם לתוך כרם ישראל. עכשיו המון משפחות שלנו, גם ספרדים בעיקר, הילדים שלהם נהיו גויים. הוא נשוי עם גויה, אז היא באה שאני אתפלל עליה. מה אתפלל עליה? הבן שלה מומר, הוא לא יהודי. הוא לא יהודי. עכשיו אתם יודעים מה היה לי מסיפור? באמצע החג, באמצע החג. מת אחד שהוא התחתן עם גויה. אז אומרים לי, התחתן, זה לא התחתן, חי עם גויה, אין לי נישואין עם גויה. יש נישואין עם גויה, תופס נישואין, מארץ מקודשת. התחתן עם גויה ומת בחצי ימיו, לקח אותו הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי להם שאין דין עונן ואין דין זה, כי הרמב״ם כותב בפירוש, כל אלה שפרשו מדרכי ציבור, חזרו אליי בחזרה, שמה, הגויה הזו, הם נמצאים בבלגיה. היא צוותה לשרוף את הגופה שלו. אז תארו לכם איזה מצבים אנחנו מגיעים. זו משפחה ידועה מפה מארץ. היא שורפת את הגופה של הבן שלהם, אין להם, אין הקבר. לוקחת רק צנצנת אפר, זה מה שהיא מקבלת ממנו. אז תארו לכם, אם מצב כזה אנחנו נמצאים, לא צריך למסור את הנפש, לא צריך להילחם, אז מי יעשה לנו את המלחמה? ג' אנחנו צריכים את ש"ס. לכן רבותיי, כולם מחר ללכת לעצמי הש"ס. ואני אומר את זה לא בשביל החגיגה, אלא בשביל להציל את עם ישראל, כי במצב הזה לא יישאר לנו יהודי פה. מי יכול להיות ערב שהבנים והנכדים שלו יישארו יהודים בקצב כזה שאנחנו נמצאים? הרי כל הצבא מלא, מלא גויות, המון גויות שאתה לא יודע מאיפה הם באו. אז תארו לכם, הדבר זה לבד, כל שכן וכל שכן, על כל התקציבים שהם הרסו את הכל. מסכנים העברים לקחו להם את הכסף. מסכנים יש להם, חוץ מכבודכם, כלב הנחיה. אין, היה אז תקציב שנותנים לכלב. אפילו הכסף של הכלב לא נתנו, הלכו נתנו את זה לחתולים. תראה איזה רשעים ארורים, תראה איזה נבלות, הוא הלך בנה לו בית ברעננה עם איזה תשאל את השכנים, לא ישנו שנתיים, לא ישנו, היו עובדים יומם ולילה מתחת לאדמה, בנו לו בונקרים בלי סוף, כל זה כדי שהוא ייקבר בהר הרצל, הבנת? אז תראה איזה מצב אנחנו נמצאים, איזה רשעים. והבג"ץ, והוא היועמ"ש, הכל מותר, מותרים לכם, מותרים לכם. אבל כשבאים אנחנו לעשות, אז תראה לך איזה מצב אנחנו נמצאים. לכן, רבותיי, נגיד כעת יחד, את השיבה שופטנו, יש סיבה, איזה חכם גדול אמר לי, שכך הזהירו אותו בחלום, מחילה שאני אומר לכם. אני אמרתי לא אספר, אבל זה שעה צריכה. הזהיר אותו בחלום לומר ברכת השיבה. אמר, אבל אי אפשר לברך. אמרו לו, תחתום, בלי שם ומלכות. אז נגיד יחד, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה. ומלוך עלינו מהרה, אתה אדוני לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט. ברוך מלך אוהב צדקה ומשפט, למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הצדדים כרגע יאבדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יכרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך שובר אויבים ומכניע לי. מקובל ברצון, אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. סגול המצוות. נורא והיום. היי.